ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, שיחה עם נשים על נשים, על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם מה זה היות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, סגן ניצב בגמלאות, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה. מזמינה אתכם ואתכן למסע באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי, וכאלה שאני סקרנית לפגוש, ללמידה, להתפתחות ולהשראה. לא פעם פגשתי נשים אמיצות ששאבתי מהן כוח ודוגמה. גם בשלב זה של חיי אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב באמת לכל אורחת שתגיע, באמפתיה, כנות וסקרנות. בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים והמאזינות. היום אני מארחת את פרופסור יעל רפאלי אלעל. פרופסור לכירורגיה, מנהלת ניתוחי חזה במרכז הרפואי סורוקה, ועד לפני 5 חודשים מנהלת בית הספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון. יעל התמחתה בבית חולים תל השומר, ועברה כסניורית לבית חולים בלינסון. ולפני 13 שנה עשתה רילוקיישן לדרום. בשיחה מקדימה בינינו שיתפה אותי יעל ואמרה, סללתי את הדרך לנשים אחריי, וחשוב לי לקבע דרך זו כרופאה כירורגית חזה. יעל גדלה ברמת השרון, אלמנה ואימא לשני בנים שגדלו מעצמם באופן די מוצלח לדבריה. בפרק אדבר עם יעל על מה זה להיות אישה רופאה כירורגית בבית חולים קדמי. כמובן על האתגרים השונים ועל האופן שבו היא צולחת אותם. על המסלול המקצועי לצד היותה אימא לשני בנים ואלמנה. ועל פריצות הדרך המקצועיות והאישיות שלה וישנם, אני מאוד מקווה שהיא תשתף. היי יעל.
היי.
אני ממש כל כך חיכיתי להקליט איתך את הפרק הזה, כי זה באמת עולם שהוא לא מוכר לי למעט מסדרות טלוויזיה. אז
זה כמו סדרות הטלוויזיה במציאות, המציאות עולה על כל דמיון.
המציאות עולה, כן. אוקיי, אז אני מאוד אשמח שתשתפי אותנו. אז בואי בעצם נתחיל במה זה התרופה כירורגית חזה ראשונה בארץ, פרץ דרך או את המסלול לנשים אחרות, ומה זה בעצם להיות תרופה כירורגית?
אוקיי, אז פרצתי אולי דרך לאנשים אחרות, אבל באמת הסיפור הוא סיפור של התגלגלויות בעצם מחוויה אחת לשנייה, ממסלול שמתחיל מהצבא, שקיבע אצלי משהו, והמשך עם לימודי הרפואה, ואחר כך התגלגלות שהיא לא הייתה איזה משהו שהוא מתוכנן. זה איזשהו מסע שהמשיך לשדות הכירורגיה. התחלתי בכירורגיה כללית בוולפסון, והמשכתי ללב חזה בעקבות איזושהי השראה ממנהל שהיה לי בוולסון, פרופסור וייסברג. וכבר החיים גלגלו אותי הלאה.
כאילו, את אומרת, כשהתחלת את לימודי הרפואה, לא חשבת שתגיעי להיות כירורגית חזה, שזה באמת מקצוע מאוד גברי.
אני חושבת שיש אנשים שמאוד ברור להם הדרך מלכתחילה וחותרים למטרה. אני חושבת שלי, בכל החיים, היו לי ברורים עקרונות יסוד, והתגלגלות היא פשוט דבר שקרה. לא תוכנן וקרה.
מה זה העקרונות יסוד האלה?
עקרונות יסוד, זה ש... אני חושבת שבתור ילדה קטנה ידעתי שתהיה לי השכלה אקדמית, לדוגמה. בתור ילדה ידעתי שאני אפרנס את עצמי בכבוד, ואני לא תלויה בפרנסה במישהו אחר. זה העקרונות היסוד, אבל איך תהיה התגלגלות בחיים ולאן החיים יובילו אותי, אני לא תכננתי ולא ידעתי.
ואיך באמת בחרת במקצוע רפואה? בואי רגע נתחיל מההתחלה.
רפואה גם כן זה היה במקרה, אני בעצם הלכתי לטכניון ללמוד הנדסת מכונות. עניין אותי מאוד מכונות ורובוטיקה.
שזה גם לא מקצוע ממש נשי. אם קצת נהיה בסטריאוטיפים.
כן, זה היה התוצאה של איזשהו מפגש באמת אקראי. עם, זה היה, סיפרתי לך בפגישה המקדימה, זה היה מפגש אקראי עם סמי סגול, שהיה אז מנכ"ל של כתר פלסטיק, וביקרתי אצלו במפעל, והוא פשוט הטריף אותי על הנושא הזה של אוטומטיזציה ורובוטיקה והעתיד, והכל נראה לי כזה כאילו להיות בחזית של הטכנולוגית, ויצאתי מהצבא, וידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. וככה התגלגלתי לי, ועשיתי מכינה, כי הייתי צריכה להשלים כל מיני מקצועות מתמטיים, פיזיקה וכאלה. ובסוף השנה הזאת נרשמתי, רק בשביל לדעת אם יקבלו אותי או לא יקבלו אותי לרפואה, והתקבלתי. וגם כשלמדתי רפואה, למעשה סיימתי רפואה, הייתי בסטאז', היה לי די ברור שאני הולכת לפנימית, גם היה לי מקום סגור בפנימית, ואמרתי, רגע, אבל החירורגיה הזאת, יש שם משהו מדקדק, בוא נבדוק אותו. זהו, והלכתי לחוג כללית, ושם במקרה פגשתי את המנהל מחלקה שלי, שהיה חירוג חזה, ואז אמרתי, אוקיי, אז חזה זה גם מעניין, אז נלך לדבר הזה.
את אומרת שזה ממש, זה לא, אם היה לי איזשהו מיתוס לגבי לפחות מי שהולך ללמוד רפואה, שכבר מגיל נורא צעיר, זה איזה חלום שאנשים הולכים בעקבותיו, את אומרת, אז אני פשוט, דבר התגלגל לדבר.
דבר התגלגל לדבר, ואני תמיד אומרת, ושלא בא לשמו, בא לשמו. זאת אומרת, נדבקתי לדבר הזה, אבל כנראה לא במקרה. כי היום הדבר הזה הוא באמת משהו שגם מקצוע הזה הוא דבר שמגדיר אותי, הוא דבר שאני נהנית בו יום-יום בעשייה שלו.
אז מה זה להיות כירורגית חזה למי שלא מבין בכלל את כל העולם הזה של הרפואה ובתי חולים?
אז כירורגית חזה זה תחום ברפואה שמתעסק בכירורגיה, בניתוחים של בית החזה.
את היום-יום שלך זה בחדר ניתוח.
יומיים בשבוע אני בחדר ניתוח, ואם יש דברים דחופים אני יותר בחדר ניתוח, או אם יש לי איזשהו לחץ של ניתוחים אני יותר בחדר ניתוח. אבל העבודה שלי מורכבת מחדר ניתוח, שזה הקור של העיסוק, וסביב זה יש מרפאות, רואים את החולים לפני, קובעים להם תוכנית, רואים אותם אחרי, מטפלים בהם במחלקה, עושים ישיבות עם דיסציפלינות אחרות. כן. אבל התמצית, המהות של המקצוע, זה באמת המיומנות הכירורגית.
ואת אומרת שלא, במקרה שלא במקרה, אז למה את מתכוונת שזה קשור אלייך?
כשאני הייתי ילדה, תמיד אמרו שאני עובדת סוציאלית. אז המרכיב הזה של באמת אהבת אדם, אהבת אדם, שזה הבסיס של רפואה, כן. הוא זוהה עוד בשלבים מאוד מוקדמים של החיים שלי, ואני מאוד נאמנה אליו. השילוב של זה, כן, לא הפכתי להיות עובדת סוציאלית בסופו של דבר, אבל השילוב הזה עם רפואה, שזה מקצוע עם המון המון נתינה והמון חמלה, זה כן מצא אותי, אני מצאתי אותו, אני לא יודעת איך זה קרה, אבל כן הגעתי ליעד שלי. כן, גם בלי תכנון מראש, וזה נכון שיש ילדים שמהגן אומרים שהם יהיו רופאים, לא אני.
וזה באמת, זה מקצוע מאוד מאוד גברי, אז מה זה להיות אישה רופאה כירורגית חזה?
כשעשיתי את הבחירה בכירורגית חזה, עדיין הייתי רווקה, לא היו לי ילדים. אני לא יודעת אם הייתי עושה את הבחירה עם... אם הייתי בשלב יותר מוקדם בחיים, אימא או הורה. בכירורגיה זה כמו בטייס, צריך לצבור את שעות הטיסה. זאת אומרת, הכירורג לא יכול לנתח מדי פעם, הוא צריך לנתח, בשביל לדעת לנתח, הוא צריך לנתח ועוד פעם לנתח ולא להגיד לא. ואחרי הניתוח יש מערכת שלמה שאתה דואג לה, יש את החולה, יש את המשפחה, יש דברים שהם לא צפויים אחרי ניתוח. אתה חייב להיות זמין לכל הדברים האלה. זאת אומרת, ההשקעה כאן היא עצומה, אני מאמינה שבכל קריירה יש השקעה. זאת אומרת, בן אדם שהחליט שהוא לא הולך לעבודה, אלא עושה קריירה, הוא תמיד ישקיע יותר מהשמונה עד ארבע. גם ברפואה, אבל ברפואה ובכירורגיה נוסף הנושא של המיומנות. ועל זה באמת אתה כל הזמן צריך להיות סביב העשייה שלך.
וואו, זה ממש טוטלי.
זה טוטלי מאוד. זה פשוט טוטלי, זה נכון. אי אפשר לעשות את זה בהליכה או זה, כן, זה התמסרות שהיא מלאה. והסביבה של הכירורגיה היא סביבה באמת מאוד גברית, שעובדת לפי קודים גבריים.
שזה אומר...
שזה אומר, אני אתן לך דוגמה, כשהייתי בפלושיפ בארצות הברית, אחרי שסיימתי התמחות בתל השומר, נסעתי לשנתיים לפלושיפ בארצות הברית, וכבר הרגשתי
שמה שאני... שמה זה פלושיפ למי שלא מכיר?
פלושיפ זה תת התמחות, זה דבר שהוא מאוד מאוד מקובל, בטח בהתמחויות חירוגיות, אבל בכלל בהתמחויות ברפואה. דרך אגב, זה נחשב איזושהי תקרת זכוכית לנשים, כי אתה לוקח את המשפחה, אתה עוקר את הבן זוג, בת זוג והילדים, לוקח אותם להתקיים במינימום, אם אתה נוסע לארצות הברית או בכל מקום אחר, במינימום, כי זה לא משכורות גבוהות, כן? וזה בשביל שאתה באמת תשכיל, תלמד, תחכים ותחזור עם ידע נוסף לארץ. אז, וזה מקום שבאמת הרבה חברות שלי חירוגיות נעצרו בו. לי היה מאוד, מזל מאוד גדול, והצלחנו לנסוע. ואז לקראת החזרה לארץ, אני ידעתי כבר שאני חוזרת כסניורית, אחרי תת התמחות, אני כאן צריכה להציג את הקבלות. זאת אומרת, עד עכשיו הייתי מין מתמחה, סטודנטית כזאת, האחריות הייתה של הסניור שהיה איתי, אבל כאן צריכה להציג קבלות, וכבר אין משפיל של טעויות. ובאמת הייתי די לחוצה מזה. ואני זוכרת שעשיתי, הייתי בבוסטון, ועשיתי סבב בין כל הכירורגים הבכירים שם, איך הם מתמודדים עם חוסר הצלחה, עם כישלון. מה קורה שאתה הולך לניתוח ולא הלך? או סיבכת את החולה.
אוי.
לקחת בן אדם, הבטחת לו, הלך אחריך בעקבות ההמלצות שלך, הפקיד את חייו בידיך, ומשהו שם התפקשש. משהו הלך לא טוב.
וזה קורה.
זה קורה, אנחנו בני אדם. אנחנו באים עם ילי כוונות טובות לעשות טוב ביום עבודה. אבל קורה שגם לא, דברים לא מצליחים. והיו שם כל מיני תשובות, באמת, שחוטבים עצים, עפים, שבבים. שאתה הופה, אתה מתגלה בכמח. וכל מיני תשובות כאלה שבאמת פחות יכלו לספק אותי. ואני זוכרת שחזרתי לארץ ובאיזשהו שלב קיבלתי איזושהי הצעת עבודה באיזשהו בית חולים להיות מנהלת יחידה. והלכתי לבוס שלי ואמרתי לו, תשמע, קיבלתי הצעה, מאוד קוסם לי, אני רוצה. והוא אמר לי, אל תלכי. כי אם יקרה לך עכשיו סיבוך באותו גיל תעסוקתי שלך, כן? מבחינת הוותק, הניסיון, יקרה לך איזשהו סיבוך, זה ימוטט אותך. את לא תצליחי לי איזה. תישארי בינתיים כסניורית אצלנו. ו... אני רוצה להגיד לך, נעת, מאז ועד היום, כל מקרה שלא הולך לי טוב, ממוטט אותי. לא התבגרתי. כל מקרה שלא הולך טוב, אני לוקחת מאוד מאוד אישית. וממש אני מרגישה שמקצר לי שנות חיים אפילו, ברמה הזאת. אז כנראה שלא התבגרתי לתוך זה, והנה אני לקראת, בתקופה האחרונה של הקריירה שלי.
אז היום אם סטודנטית תבוא אלייך ותשאל אותך, איך מתמודדים עם... כישלון, עם, שזה, זה, הכל אצלכם זה סכנת, חיים. מה תגידי לה? לא תגידי לה, כשמנסרים, עפים, שבבים, אני מניחה. מה תגידי?
אני לא אגיד לה את זה, אבל, אני חושבת ש... קודם כל, זה חייב לעבור דרכך. זה לא נורמלי אם זה לא עובר דרכך. משהו כאן לא בסדר אם זה לא עובר דרכך. כן, אבל זה המקום לחוסן, וזה המקום לצמוח ממנו, וזה המקום עם כל הצער והכאב להמשיך הלאה, ולחזור לתת היעס הזה, ולהטיס את המטוס הזה.
אז מה עוזר לך? מה איך את מתמודדת?
אני אפילו לא יודעת להגיד לך מה עוזר לי ואני מתמודדת. איך שאני מתמודדת עם זה, זה שאם באמת משהו הולך פחות טוב, אני למדתי במקום להתרחק, לחבק יותר חזק. אם משהו הולך לא טוב, פסיק לא יעלה מעיניי יותר. פסיק לא. רגע של חוסר תשומת לב לא תעלה מעיניי. ויכול להיות שבסופו של דבר זה באמת יגיע לתוצאה פטלית, או אני לא יודעת מה, או תחלואה וזה. אבל כן, אני לוקחת אחריות על זה, ומתמודדת עם זה, מצמצמת את המרחק, מתקרבת לאירוע, לא מתרחקת ממנו. אבל זה לוקח באמת שנים לבנות את הפרסונה המקצועית שאתה.
וסליחה לדבר באמת על האתגרים של להיות אישה כירורגית. מה עוד? בסביבה שהיא מאוד גברית. שאפילו אופן ההתמודדות מול כישלון הוא שונה.
כן, זה נכון. אז התחלנו מאופן התמודדות, אבל באמת יש כאן הרבה דברים, ואני חושבת שהרבה בקידום, במקום עבודה, שוב, לא קשור לרפואה ולא קשור לכירורגיה, במקום עבודה, קידום הוא תלוי איזשהו מארג חברתי שבנית סביבך. אני, היום, עם כל הוותק והניסיון שלי, לא מרגישה חלק מהמארג. יש סביבי אנשים שמדברים בשפה שונה משלי.
למה את מתכוונת?
למה אני מתכוונת? תראי, הרבה פעמים דברים נסגרים בחדר אוכל, בקפה.
בקליקה, הגברית?
לא יודעת גבריות אנשים, זה לא משנה. בקליקה החברתית מסביב הם נסגרים. אוקיי? אני מכירה אותה, היא נורא רצינית. אני יודעת שהיא מאוד פדנטית, אני רוצה אותה לידי שזה, אוקיי? ככה נסגרים דברים. כן. אני לא מכירה את ההוא, אני מכירה אותה. אני לא... אז קידום במקום עבודה זה לא רק המקצועיות שלך. המקצועיות שלך זה חלק מזה, זה לא רק ההישגים האקדמיים שלך, לדוגמה במקרה שלי. זה באמת איך בנית את כל הרשת הזאת סביבך.
את המארג של הקשרים המקצועיים כן, חברתיים.
כן. Mm-hmm. ובזה אני יכולה להגיד לך, כשאת אישה בודדה בתוך עולם כזה גברי, את לא בונה את זה, כי את לא קובעת בערב לבירה, או את לא יורדת לקפה. אני זוכרת שהייתי מומחית בבלינסון, יצא אחד המומחים שלנו למסדרון, היינו מסדרון כזה של חדרי רופאים, ואמר, מי יורד לחדר אוכל? ואמרתי, אני. והוא נעלם. הוא נעלם. עכשיו, זה לא בגלל שהוא לא אהב אותי, או היה לו משהו נגדי, ממש לא. אז זה כנראה נראה לו לא נוח כזה. הוא התכוון, מי יורד לחדר אוכל? לא שאל תרד איתו לחדר אוכל. אז, אבל בחדר אוכל אתה שובר את המחיצות. אתה מספר על החוויות, על הילדים, על הצבא, על לא יודעת מה שעשית ביום שבת, או על כל מיני תחביבים שאת יכולה לקטרג אותם כגברים או נשים, או אני לא יודעת מה.
רגע, והיית אישה יחידה?
כן, תמיד, תמיד, כן. גם היום במחלקה יש לנו סוף סוף מתמחה צעירה, אבל כן, אבל מהמומחים אני אישה יחידה.
אז איך את... איך זה הצלחת לעשות את זה? איך הצלחת בכל זאת לסלול לדרכך?
לא יודעת, בנחישות התמדה ומוטיבציה גבוהה.
שזה משהו מאוד מאוד, גם דיברנו, טוטלי, היו לך רגעים שאת נשבעת קצת?
לא בתור סניורית. היו לי רגעים שנשברתי קצת בתור מתמחה. אני זוכרת שבאתי לאותו פרופסור וייסברג, המנהל האגדי שלי, שבתור מתמחה שפספסתי הבחנה, או שהלך משהו לא טוב בניתוח בגללי, ואמרתי, אני שמה את המפתחות על השולחן, לא בשבילי, הדבר הזה הוא לא בשבילי. והוא אמר לי, תתמודדי, זה חלק מהעניין פה. אלה חוקי המשחק, בחרת לשחק, תתמודדי.
וואה, זה נשמע לי ממש קשוח.
כן, זה קשוח. כירורגיה זה מקצוע קשוח. זה מקצוע שבאמת אתה עומד בתוך זירה של 10 סנטימטר, או היום אני מול מסך בדרך כלל, אז זה כבר גדל מ-10 סנטימטר ליותר, אבל אתה מול המסך הזה. אני בתחום שאני מתעסקת עם כלי דם מאוד מאוד קטנים, שבאמת אם אחד מהם נקרא בטעות, אתה רואה ליטרים של דם על שולחן. אז באמת זה דורש המון המון ריכוז, וכן, ומיומנות, ריכוז ומיומנות.
יעל, כמה שנים את במקצוע כבר?
וואה. אני בערך 30 שנה מתחילת ההתמחות שלי, משהו כזה.
30 שנה את ברמת דריכות ואינטנסיביות כזו גבוהה?
זה נכון.
וואו. מה את עושה כדי קצת לטפל בעצמך?
אני לא מכירה את המושגים האלה.
את רק מטפלת באחרים.
לא, אני מטפלת גם, כן, גם בילדים שלי, אבל כן, כאילו מה את עושה בשביל עצמך, זה לא בשיח שלי. לא מכירה את זה. אני עושה בשביל עצמי, אני חיה את החלום שלי. זה לא עושה בשביל עצמי. אני חיה את הפנטזיות שלי, את החלום שלי. הגעתי ליעדים שהצבתי לעצמי. כאילו, זה מה שאני עושה בשביל עצמי. מה אני יכולה, איזה סיפוק יותר גדול מזה יכול להיות.
זאת ההטענה בעצם.
זה ההטענה, כן.
מה, במקום שאת נמצאת בחדר ניתוח, במתי, מתי זה רגע עשי?
זה לא רק חדר ניתוח. זה כל ההתעסקות עם החולים, עם המשפחות שלהם, עם להיכנס לנרטיב שלהם, להתכנס איתם לכאב, להיכנס איתם לשמחה, ובתוך כל זה גם באמת שפיכת האדרנלין בחדר הניתוח. כן?
לא, אני פשוט באה לשאול אותך, את נחה לפעמים?
לפעמים.
הבנתי.
כמה שצריך, כל אחד צריך אחרת כנראה.
יש איזה אירוע ככה שהשפיע ממש על תפיסת התפקיד שלך, על מי את כרופאה, תפיסת הפרופסיה שלך?
אני חושבת שהיו המון אירועים, אני חושבת שעדיין יש אירועים כאלה. זה באמת מקצוע מאוד מרגש, רפואה. היה מקרה אחד של בהתמחות שלי, שהייתי תורנית בלילה, והיה איזשהו חולה קשיש שדימם מדרכי העיכול, הייתי בכירורגיה כללית, וככה כל הלילה התעסקתי איתו, וכבר הכרתי אותו, ואת אשתו, והם סיפרו לי שהם ניצולי שואה, בלי ילדים, יש להם אחד את השני, ואיכשהו במהלך הלילה גם הצלחתי לעלות על הבעיה ולזמן את הצוותים שהיו צריכים לטפל בה בחדר ניתוח, ונכנסנו לחדר ניתוח, שעות בחדר ניתוח, ככה שמורת ראשונה, זה בעצם השמורת שלישית, לא? שלישית, לא ראשונה. כן. השמורת שלישית, כזה אור ראשון, כן. והחולה לא שרד את זה, הוא נפטר על שולחן הניתוחים, זה אירוע סופר טראומטי לכירורג. אין אירוע יותר טראומטי בחיים המקצועיים, מאשר חולה נפטר לך על שולחן. ויצאו כל המומחים, אני המתמחה הצעירה, ואני עוברת ואני רואה אותה בחדר הקבלה, מרוב לחץ האירועים וזה, כנראה את האישה שבחוץ שכחו איכשהו, ואני ניגשת אליה, היא כבר מכירה אותי, כי בילינו את כל הערב, לילה, ביחד, והיא מסתכלת עליי, והיא אומרת לי, הוא לא שרד. אומרת לה, נכון, הוא לא שרד. והתחלנו ככה לדבר, ואני, הדמעות מתחילות פשוט לזרום בלי הכרה, כאילו, זה היה כל כך, כל כך, לא יודעת, מייאש ועייף ועצוב וטרגי ברמות נוראיות, בייחוד שאני מכירה כבר את סיפור הרקע כאן. ואז היא מנחמת אותי, והיא אומרת לי, אני אשרוד את זה, אנחנו שרדנו את השואה, אנחנו שרדנו את אושוויץ, אנחנו שרדנו את החיים האלה, אני אשרוד את זה, אל תדאגי לי, אל תדאגי.
התבלבלתם בתפקיד.
זה היה רגע שאמרתי בדיוק ככה, התבלבלנו בתפקידים. זה לא התפקיד שלה לנחם אותי הרופאה כאן, זה התפקיד שלי. זה עשה לי כזה סוויץ', זה ממש שינה לי את כל הגישה להמשך. אוקיי? זה לא, הנושא הוא לא אני. הנושא הוא לא אני. הנושא הוא באמת מה שקורה מסביב. זה החולה, זה המשפחה, זה הסיטואציה. את יודעת, בשביל העשירי, אני לא הסכמתי להתראיין. הרגשתי שיש כל כך הרבה גיבורים, שכאילו הנושא הוא לא אני, בשביל עוד איזשהו רעיון שם. כן, ובאמת, אתה צריך לאסוף את הכוחות, ולעמוד שם, ולדעת להגיד את המילים הנכונות, ברגעי המשבר הגדולים ביותר בחיים של בן אדם.
ואתם עוברים הכשרות, איך בהיבטים האלה? היית גם מנהלת בית הספר.
אז נכון, אני חושבת שהיום זה עולם אחר לגמרי. בכלל בבית ספר, מה שראיתי והבנתי מהבית ספר, באתי עם גישה מסוימת, והבנתי שבעצם הסטודנטים, והדור הזה, שהיום הם סטודנטים, הצעירים, הם בעצם אלה שמכתיבים לנו, לא אנחנו להם, הם לנו באמת את ההתנהגות, את התפיסה, הם מצביעים ברגליים, הם מגיבים, הם לדוגמה, הם לא נכנסים להרצאות פרונטליות כמעט. לא בקצב שלהם, נו. את ההרצאה, הם יכולים לראות באיזה סרטון יוטיוב, לא יודעת מה, ב-20 דקות, זה מספיק להם.
אז הם שבע שנים, להכניס תוכן לשבע שנים.
מכניסים, בצורה אחרת.
אוקיי.
והנושא שבאמת, כל העיבוד של תחושות, של רגשות, של טראומות, של זה,
הם
דורשים, הם דורשים. אז יש לנו סדנאות בשורה מראה בבית ספר, שלא היו כשאני הייתי סטודנטית, ויש כל מיני דרכים לאבד כל מיני חוויות שהם עוברים במחלקות. זה מקבל המון דגש בבית ספר לרפואה היום.
תגידי, ואת חושבת שישנה מחירים שאישה בישראל משלמת על קריירה כרופאה כירורגית, שזה שונה מהעולם?
אני חושבת שבאופן כללי ישראל היא חברה שוביניסטית, יש לזה הרבה סיבות, אבל אני חושבת שנורא תלוי עם איזה בן זוג את יוצאת לדרך, או איך את יוצאת לדרך, אוקיי, גם בלי בן זוג, גם זה גם אפשרות, מסתבר שזה אפשרי, אני יכולה, אני הוכחה לזה כנראה, אבל איך את יוצאת לדרך, איך בנית לעצמך את כל המערכת, את תומכת מסביב, בשביל להגיע באמת לדברים שאת חולמת לעשות ורוצה לעשות, זה אפשרי?
תגידי, את זוכרת לפעמים שהתנצלת על זה שאת שמה את הקריירה בראש סדר העדיפות שלך?
לא, גם לא התנצלתי בפני עצמי, שזה משהו של, יש רגעים של באמת איסורי המצפון, וזה זה חלק, אני חושבת, גנרי מלהיות הורה, אבל... כן, יש את הרגעים האלה, אבל זה לא הדבר הדומיננטי, וזה גם לא מה שהילדים שלי הרגישו כדבר דומיננטי. אני חושבת שהילדים שלי הבינו שאני הולכת ועושה, עוזבת אותם בשביל לעשות דברים שהם חשובים לי, והם חשובים לסביבה, והם בעלי משמעות, והם ברגע שזה מובן לך, זה גם מובן להם.
מה הם ארבעת הדברים שהכי חשובים לרופאה צעירה בתחילת הדרך שרוצה להיות כירורגית? שרוצה קריירה של כירורגית?
אז אני חושבת שהדבר הראשון זה הנושא של מערכת תמיכה מסביב. אם היא חושבת על משפחה, כן? אם היא חושבת, שהיא גם לא חושבת על משפחה, זה גם בסדר מבחינתי, אבל אם את כן חושבת על משפחה, אני אישית ממליצה לך לא לוותר על זה. כי באמת אני חושבת שזה הדבר אחד המהותיים לפחות בחיים שלי, אז זה באמת לבנות את מערכת התמיכה מסביב. אני חושבת שבתוך המערכת צריך לשאוף להגיע כמה שיותר גבוה, ולא להתפשר על מקצועיות. איזה עוד דברים... ואני חושבת שבאופן כללי, אנשים צריכים לא לרדוף אחרי החלומות שלהם, ולא לוותר שם.
אני זוכרת בשיחה הראשונה בינינו, שעשיתי איתך reaching out, אז זה באמת לא האוטומט שלך לבוא, לדבר על עצמך, ואמרת לי, אני באה בשביל באמת, כי חשוב לי מאוד שאת הדרך שאני סללתי, יבואו אחריי.
נכון, אני רואה מסטודנטיות, שיש להם כן רצון מאוד גדול לשמוע ולדבר. פונות אליי גם סטודנטיות בעיקר כאלה שרוצות כירורגיה. וזה מעניין שהנושאים שהן מדברות איתי עליהם, הם לא רק סביב הנושא של משפחה. פעם זה היה סביב משפחה. אני רוצה ילדים, איך זה אפשר? איך אפשר לגדל ילדים? איך אפשר... והיום זה באמת הסתכלות הרבה יותר כוללת, הן מסתכלות על כמה אנחנו נסתכר בעתיד, הן שואלות על מחירים רגשיים, הן שואלות על התנהלות בתוך מערכת, ההסתכלות היא הרבה יותר בוגרת מההסתכלות שלי הייתה,
ויותר מפותחת,
כן. כן.
ומה מטריד אותם בנושא של בתוך מערכת, התנהלות בתוך מערכת? איזה דברים במיוחד?
תראי, אצלנו יש מתח בין להיות קלינאי לבין להיות אקדמי. אוקיי? חוקר. זה כי רופא הוא גם, הוא גם מורה, והוא גם חוקר, והוא גם קלינאי, קודם כל קלינאי. ויש בטח מתח בין הדברים האלה, וגם מנהל, כן, אתה עולה הלאה, אתה גם מגיע לעמדות ניהול. אז יש מתח בין כל הפונקציות האלה, ואתה לא יכול לעשות הכל. אתה, כאילו, יש אולי כמה גאונים שיעשו הכל, אבל רובנו, מה לעשות? בינונים.
לא הייתי משהו בינונית, אוקיי, אבל בסדר.
בסדר, אנחנו בסדר, בסביבה שלנו, אנחנו כל אחד... אז, ובין הדברים האלה שהם שלובים וקשורים אחד לשני גם, הם קשורים אחד לשני, יש כל הזמן מתח. אז זה דבר שמטריד הרבה, אני חושבת שהרבה נשים וגברים שנכנסים למקצוע.
באמת יש יותר רופאות היום, נכון? זאת אומרת, יותר, את רואה
יש יותר סטודנטיות לרפואה.
כן, יותר סטודנטיות לרפואה, איך את מסבירה את זה? ואם את חושבת שהתדמית של המקצוע תינזק בעקבות זה? השכר לפחות.
אני מאוד מקווה שלא, כי אנחנו יודעים שהרבה מקצועות אחרים, כן יש, שחודרות אליהם נשים, יש ירידה בשכר. עכשיו השאלה זה, האם זה הביצה או התרנגולת? זאת אומרת, האם... גברים פחות ניגשים או מגישים או עמודויות, בגלל שאולי ההייטק יותר קורץ להם, או באמת, לא יודעת, סייבר, מדעי, מחשב, תכנות, הייטק, לא יודעת מה יותר קורץ להם, כי השכר יותר גבוה, והנה השאירו לנו את הזירה. אז השאלה, האם זה הביצה או התרנגולת? לא יודעת, ימים יגידו.
ובאמת יש יותר סטודנטיות לרפואה היום.
יש, אנחנו כבר הגענו למחזורים של 70%
וואו.
נשים. כן. אני חושבת שהשנה זה 60%.
ובהחלט יש איזה יתרון לגיוון, שיש גם גברים וגם נשים, זאת אומרת, לא...
לגמרי, אנחנו 50% מהאוכלוסייה אחרי הכל.
לא, אני יודעת גם שלא... גם גברים צריך באותו
נכון,
מקום.
נכון, נכון, נכון. זה נכון, אבל גם המקצועות הכירורגיים, ובאמת עם הרבה קשיים שאני נתקלתי במהלך הדרך, אני חושבת שמיותר לדבר עליהם, בגלל שאין לי ספק שתהיה חדירה של נשים, ברגע שיש יותר נשים במקצוע הרפואה, יהיה יותר נשים גם בכירורגיה.
נכון. עשית רילוקיישן לדרום.
כן.
היית ממליצה? זאת אומרת, איזה, מה הרווחת מזה מבחינה מקצועית או... ספרי לי קצת על הרילוקיישן הזה.
טוב, עשינו רילוקיישן לפני 13 שנה כמשפחה. בעלי היה איש הייטק, והוא מבחינתו להגיע מהרצליה לשדה התעופה או מלהבים, שאיפה שאנחנו גרים, לא היה משמעותי, ובאמת עשינו את הרילוקיישן בגללי. למה? כי קיבלתי הצעה לנהל יחידה, עבדתי אז בבלינסון, והרגשתי שאני בשלה לזה, ואני רוצה את זה, ואני עושה את זה. וכעבור שנה בעלי נפטר, ואז עשיתי החלטה שבשביל שאני אשאר בדרום, חשבתי שלילדים שלי טוב שם.
אז... התמודדת רופאות צעירות להגיע?
כן, אני חושבת שבהחלט כן. אני חושבת שקודם כל למשפחה צעירה הרבה יותר קל בדרום, ואני חושבת שסורוקה לי פתחה המון המון אפשרויות. אני אתן לך דוגמה, כל הקידום האקדמי שעשיתי בסורוקה, ההזדמנות המדהימה לנהל את בית ספר לרפואה, תואר שעשיתי תוך כדי העבודה, והכירורגיה הרובוטית, שאני חושבת שפתחתי פער יפה מאוד, לעומת כירורגיות חזה אחרות, יחידות של ניתוחי חזה אחריות בארץ.
מה
זה? כי אפשרו לי להיכנס לרובוטיקה, כשעוד חזה לא היה ברובוטיקה. קנו רובוט בסורוקה, והייתה החלטה שאני נכנסת לתוכנית הרובוטית כמנהלת יחידת חזה. ואני עושה כבר 5 שנים כירורגיה רובוטית, מדהימה, מדהימה.
מה זה אומר למי שלא מבין כלום בזה? אבל אני מבינה שאת הכנסת את זה.
זה לא ש...
זה קצת מתכתב עם הסיפור שלך בתחילת דרכך המקצועית, שראית את אותו...
כן.
מנכ"ל פלסטיק.
אני לא יכולה להגיד שאני הכנסתי את זה, בגלל שהיה כבר כירורגיה רובוטית בניתוחי חזה בחול, והתחילו כאן בארץ ככה בטיפות, אז אני לא התחלתי את זה, אבל ברגע שרק שמעתי שסורוקה הולכת לכיוון של לקנות את הרובוט דה וינצ'י, זה הרובוט הרפואי, אז זה כמובן, זה, לא יכלתי להירגע מזה. זאת אומרת, זה היה לי כל כך ברור שזאת הכירורגיה שאני רוצה לעשות בהמשך, ובאמת היום האתגר הגדול שלי בתוך כירורגיה.
אבל זה ממש כירורגיה. משהו פורץ דרך גם, ואת מבליעה את זה פשוט, בגלל זה אני שמה את זה על השולחן.
לא, אני לא מבליעה מזה, זה באמת היום הדבר שאני מאוד נהנית לעשות, אני מאוד מאמינה בו כבאמת העתיד של הכירורגיה, לא רק חזה, אלא בכלל העתיד של הכירורגיה.
שמה זה אומר?
זה אומר...
שרובוט מנתח, לא?
לא, זה אנחנו מנתחים, לגמרי אנחנו מנתחים, אבל אנחנו מנתחים בקונסולה בצד של החדר, ובעצם החולה מחובר לזרועות רובוטיות, ולידו יש את האסיסטנט והחרחוץ וזה. אבל החירוג יושב רחוק, ובעצם מפעיל בתנועות ידיים עדינות את המכונה הגדולה הזאת, שפועלת בפנים גוף האדם בתנועות קטנטנות ומאוד עדינות. מה זה נותן, למה זה מבחינתי עדיף על כירורגיה אחרת, על כירורגיה שאנחנו עושים היום בווידאו או בזה, שאנחנו רואים בהגדלה של פי 10, אנחנו מנתחים בישיבה, כל הווייב בחדר ניתוח הוא אחר, זה לא שאתה עומד מול החולה מתוח כמה שעות, אתה יושבת ומנתחת, אני רואה בתלת מימד וואו. את התמונה, הכלים בפנים לא עושים רק את מה שהפרק יד שלי יודע לעשות, הם יכולים לעשות סיבובים של 540 מעלות גם אם אני רוצה, אז, ואני רואה מכל הכיוונים, אני משיידת בפנים, אז פשוט אני חושבת שמבחינת בטיחות החולה זה טכניקה נהדרת, שאין לי ספק שהיא רק בהתחלה שלה, רק עכשיו הם סיימו את הפטנט על הרובוט, אז אני מניחה שיהיו הרבה רובוטים נוספים שיהיו בשוק.
וואו, זה באמת העתיד.
כן.
וואו, ממש... שבעה לאוקטובר בבית חולים סורוקה. איפה זה פוגש אותך?
שבעה באוקטובר אנחנו קיבלנו בשבע וחצי, אני חושבת, משהו כזה בבוקר טלפון, וביקשו מאיתנו להגיע לבית החולים, שקורה משהו בגבול, כמו כל עם ישראל, אף אחד לא יכל לתאר לעצמו מה קורה. והגענו, והגעתי עוד עם לפטופ שיהיה לי מה לעשות במשך היום, כי זה היה ברור שזה עוד אחת מהקריאות האלה. ואיך שנכנסתי, לא הספקתי להניח את התיק, הייתה את הקריאה הראשונה לחדר ניתוח, זה היה גבר, משדרות שהיה בדרך לבית הכנסת, וזה היה שמחת תורה הרי, וחטף קליה בבית החזה. זה היה המקרה הראשון, נכנסנו, ובעצם עד 10 בלילה אני מוצאת עצמי רצה מחדר לחדר, מחדר לחדר. זה פשוט היה בנונסטופ אירוע שלא ראינו כמותו, באף מערכה, באף טראומה, באף... מעולם לא. ולאט לאט אני גם לומדת...
מה, בכמות?
הכמות.
סוגי פציעות.
גם הסוגי פציעות. תראי, יש לנו לא מעט טראומה בבית החולים סורוקה. יש לנו בדרך כלל סכינים, כדורי אקדח, כל מיני חפצים חדים. כליים כאלה של, אנחנו קוראים לזה high velocity, את קצינה במשטרה, את יודעת. כלים כאלה שנכנסים לבית החזה, שוברים צלע בכניסה, מרסקים לפחות שלוש צלעות ביציאה, ובאמצע בלנד של ריאה, סליחה על התיאורים הפלסטיים, זה,
וואו,
זה דבר כזה, אחד אחרי השני, אתה לא מסיים מקרה אחד, אתה רץ למקרה השני. ותוך כדי המקרים אתה לומד את הפאטרן של הפציעה, אתה כבר יודע מה יהיה במקרה הבא. באמת, אירוע בסדר גודל, אפשר היה לדמיין דבר כזה.
אז מתי את כבר, עד 22:00 את ככה בחדרי ניתוח, מתי נופל לך הסימון?
לא,
תוך כדי?
תוך כדי. כי אוקיי, מקרה אחד, מקרה שני, מקרה שלישי.
כן, כן.
אבל לא נגמר, זה פשוט לא נגמר הדבר הזה. וזה היה עוד בכניסה כשהגעתי לבית החולים, היו שם עשרות מכוניות פרטיות, כאילו זרוקות, בלי סדר וערבוביה על הכביש, לא יכולתי להגיע אפילו לחנייה, ואני אומרת, איזה חוסר תרבות, כאילו, תכנה את המכונית, בן אדם, לא יכולתי לקלוט מה אנחנו הולכים, איזה מכה אנחנו הולכים
לצפות. פשוט אנשים הביאו פצועים.
הביאו פצועים במכוניות פרטיות, ופשוט זרקו את המכונית ורצו למיון.
ובעשר בלילה שיצאת מהניתוח האחרון, מה היית אומרת לי, אם הייתי פוגשת אותך?
אני חושבת שאנחנו פשוט היינו בהלם ממה שקרה שם. יצאתי, אמרתי לעצמי, אנחנו עוד לא מבינים מה קורה, אני אלך הביתה, הגעתי בסביבות 12 הביתה, בשעה 3 בבוקר קראו לי עוד פעם לבית החולים. עוד מדמם.
והיום, איך אתם מתמודדים? זאת אומרת, עדיין מגיעים פצועים. איך בית חולים מתמודד, ואיך את ברמה אישית מתמודדת עם האירוע הזה?
תראי, באמת התמזל מזלנו, לפחות בפציעות חזה שאני הייתי שותפה להם, האנשים האלה יצאו. ובכלל חזה זה מין תחום שאם יש פגיעת חזה, זה או שזה יסתיים עם צינור שמכניסים לבית החזה ומנקז את האוויר והדם ומה שיש שם ומסתדר, מפסיק, או שנהרג על המקום, לא מגיע. כאן היה באמת חריג, ובכל הסבבים הקודמים שלנו, עיקר הקריאות שלי לחדר ניתוח שקראו לי, היו למטרת פתיחת חזה להחייאה. לא בגלל פציעת חזה אפילו. עכשיו אני כמעט ולא רואה פצועים בתחום של חזה. באים, מגיעים כמובן כל הזמן פצועים לסורוקה, אבל זה גפיים, זה ראש, זה... כמעט אין פצועים שהם רלוונטיים באמת לטיפול כירורגי שלי, אז אני פחות מרגישה את זה. יש שיבוש כללי, אנחנו כל הזמן בהיקון. יש התוכנית חייבת, תוכנית הניתוחים צריך חייבת להיות מאוד פלקסבילית, אבל זה כבר מעל הראש שלי.
ויש לך איזה אירוע משמעותי מהשבעה באוקטובר?
יש שם כל כך הרבה אירועים...
איזו תמונה שנצרבה בזכרונך.
יש שם... אני קצת מרגישה מנועה מלספר, האמת, למרות שאני חייבת להגיד לך שהיה אחד הפצועים שלנו שבאמת שפכנו שם הרבה לאגר ויצא בסוף בצורה מאוד מאוד יפה, ואני שמרתי את זה כסוד מדינה, סוד מדינה, כי הוא היה באמת קצין בדרגה מאוד 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 גבוהה. לא דיברתי עם אף אחד, כאילו, ואחרי זה התפרסם בפייסבוק וזה, ועם התמונה, והכל, הפנים שלו מטושטשת, והתמונה, ואמרתי, אלוהים אדירים, אני כאן מחניקה את סוד המדינה הזה, שומרת עליו מכל משמר, והנה זה בפייסבוק. אז כן, אז...
פרופסיה חזקה.
אז היו באמת המון המון תמונות מאוד מרגשות, שאני באמת מנועה מלדבר עליהן, כי... לא יודעת, שלא יסגיר אף אחד. הייתה תמונה אחת שאני כן יכולה לדבר עליה, שבאמת, פה הרגשתי דמעות בעיניים, זה היה שקראו לי נוירוכירורגיה, לראות חייל, פגיעת ראש, מחוסר הכרה. היה לה גם משהו בחזה וקראו לי שם לעזור, ואני עומדת שם ואח שלו עמד לידו והתפלל. זה היה... כל כך מרגש, ואת מדברת עם אתאיסטית, באמת, אני לא קרובה לדברים האלה, אבל כל כך מרגש התמונה הזאת של החייל הזה. כן, כן, התפילה הזאת, רגע של קדושה, של אינטימיות, של כאב נוראי, נוראי. אני מקווה שיתעורר.
גם אני. ואיך היום, איך הצוות המקצועי בעצם מתמודד עם כל האירועים הקשים האלה? מה אתם עושים?
אנחנו מאוד עטופים בסורוקה. יש לנו גם סגן מנהל בית חולים וגם פסיכולוגית, שכל הזמן סביב הנושאים האלה פותחים את הדברים שצוות יכול באמת לבוא ולשתף ולדבר והכל. אבל אני חושבת שבאמת אני מסתכלת על החיות סביבי, אני מסתכלת על הרופאים סביבי, הם אנשים שנפשית מאוד מאוד חסונים. יש להם את זה. את תראי את האחיות שלנו, עם איזה דברים מתמודדות שם. הן באות לעבודה, הן יודעות למה הן מגיעות.
מדהים.
באמת מדהים, מדהים. אז כן, אז אנחנו גם עטופים, וגם אני חושבת שכנראה שבכל זאת אנשים מסוימים פונים לדברים מסוימים, מזה התחלנו.
כן. היה בתחילת המלחמה שיח לגבי הסיפור שטפל במחבלים פצועים, שמגיעים לבתי חולים, שמגיעים לרופאים לטיפול רפואי. מה עמדתך לגבי זה?
אני מאלה שאין להם בכלל ספק או דילמה. לי זה ברור שאם ייפול לידיי מחבל שאני צריך לטפל בו, אני אטפל בו. אני יודעת לשים את הדברים בצד. לא תהיה שם לא אהבה ולא חמלה, שאולי הלב יוצא לחייל, הלב יוצא לכל בן אדם שישבתי איתו ודיברתי איתו ונכנסתי לסיפור שלו. לא, הלב לא יצא לשם.
אבל תטפלו בו.
אני אטפל בו בכל המקצועיות שאני יודעת, כן.
והייתה דילמה? דיברתם על זה ביניכם?
הייתה דילמה, היה גם, המקרים זה לא תיאורטיים, זה קרה. אז כן, היו אצלנו רופאים שאמרו שלא יטפלו.
ואיך זה התקבל? כי באמת זה, כן, יש איזו שבועה של רופאים.
כן, נכון, יש שבועה של רופאים, אבל זה אפילו לא בא מהמקום של שבועת הרופאים. אני באמת חושבת שאת יודעת, אחד, אני חושבת שזה היה באחת האינטיפאדות, היה אירוע של לינץ' בתחנה מרכזית בבאר שבע. הגיע בחור לחדר ניתוח, הוא היה חבול לגמרי, קראו גם לי, היה שם גם חבלת חזה, ובעצם השיח היה שמדובר על מחבל, המחבל שפגע, הרג חייל, בתחנה המרכזית, וכולנו הרגשנו שנאה וכעס, וטיפלנו. ואנחנו יותר שמים את הגדרות, לא אנחנו, אני שמה את הגדרות לעצמי, אוקיי? אבל יש כאלה שהגדרות שלהם קצת יותר רחוקים, ובאמת היו כאן שם דיבורים קצת של מה, חבל, למה, חבל שלא מת במקום וכאלה. הוא לא שרד, אבל כשיצאתי, הסתבר שהוא לא היה מחבל. הוא היה אריתראי שנפל למקום הזה, בטעות ההמון חשב שהוא מחבל,
וואו.
עשו לינץ' והרגו אותו. מי אני שאני אשפוט בחדר ניתוח, או בכל סנריו, למי לעזור ולמי לא? למה הסיר הזה הגיע? הוא רצח, הוא מה הוא עשה? אני לא יודעת, אני לא שואלת. אני צריכה לטפל, אני מטפלת. המשפטים שיהיו בבית המשפט, לא אצלי, לא בחדר הניתוח שלי ולא במחלקה שלי.
בתור מנהלת בית הספר לרפואה, שם דגש על הדברים האלה שקשורים לאתיקה ו...
טוב, התוכנית לימודים מאוד מובנית, ומנהל בית ספר עושה הרבה דברים. יש לנו המון המון שעות שמוקדשות לנושאים של אתיקה מקצועית, שמתייחסים לפרופשיונליזם. זה לא עוד מקצוע מבחינתנו, זה אורח חיים, זה סט ערכים שבא עם המקצוע הזה, ופרופשיונליזם מקבל מקום וחשיבות מאוד גדולה בבית ספר.
קריטי,
אבל אני יכולה לספר לך, ענת, שהייתי באחת המחאות שהיו סביב הרפורמה המשפטית, הייתי אחת הדוברות, באחד המחאות הראשונות. ביקשו ממני לדבר, ואני דיברתי. והציגו אותי כמנהלת בבית ספר לרפואה, זה היה מחאת האקדמיים. ואחרי זה הנגשו אליי סטודנטים, שאני מתה עליהם, מקסימים, ואמרו לי, את לא בסדר. את לא בסדר שדיברת שמה, כי אני לא חושב כמוך, ואת הצגת את עצמך כמנהלת הבית ספר, ואת כאילו מייצגת אותי, לא משנה, היה סביב זה שיח, ואחרי זה גם עשינו איזשהו פאנל לסטודנטים, שבאמת איפה המקום שלנו, איפה התפקיד שלנו,
איפה אנחנו... ומה הייתה תשובתך באמת לאותו סטודנט?
אני, מי שארגן את הפאנל היה בן כיתה שלי בבית ספר לרפואה, שהיום מנהל חטיבת המוח אצלנו בסורוקה. הוא יזם את זה, כי הוא הגיע עם חמץ לבית הכנסת, אני אומר, להיכל האחר, לבית חולים. הוא יזם את הפאנל הזה, כי גם הוא שקיבל מקלחת, לא רק אני. ואני אמרתי להם שמבחינתי, השיח הזה נגמר בכניסה לבית החולים. אני לא אכניס אותו לבית החולים, אני לא אכניס אותו למיטת החולה, אני לא אכניס אותו. אבל מחוץ לבית החולים, מחוץ לשער הזה, אז כל אחד עם עקרונותיו ואמונותיו, וכן.
אבל את באמת מייצגת משהו. גם מחוץ לבית החולים. זאת אומרת, יש משהו בטענה שלו.
יש משהו...
בעמדה או...
כן, אבל את יודעת, זה לא שאני נבחר את הציבור שלו. אוקיי?
אז את שלמה עם
כן,
זה גם
אני היום. שלמה עם זה לגמרי, בגלל שאני חושבת שדווקא ממרום תפקידי או מעמדי, יש לי, אני מביאה איזושהי עמדה. זה לא מנותק, לא ביקשו מי, לא יודעת מי, לבוא ולנאום. ביקשו ממני, בגלל שבאמת הגעתי למקום מסוים בחיים שלי. זה בסדר.
יעל, תגידי, ומה תגידי לנשים צעירות שרוצות באמת לעשות איזשהי אימפקט ולחיות חיים אליהם משמעות?
לטרוף את העולם, אני אגיד להם. כן, חלומות נועדו לרדוף אחריהם ולהשיג אותם. אני לא רואה שום סיבה שמישהי רוצה להגיע לאנשהו, לא תבלע את הכיוון הזה.
ואיפה נראה אותך בהמשך הדרך?
אלוהים יודע. לא יודע, אני צריך להמציא את עצמי מחדש כנראה.
את מלאת אנרגיה, יש לך עוד לגים קדימה. כן. אנחנו לקראת הסוף, יעל, ואני אוהבת לשאול את האורחות שלי על שיר שמדבר אליהם, שגורם להם לגעגוע.
אז אני אבחר את זן אדיר, שיר שהלחינה קורין אלאל, שהיא גם גיסתי. אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נדבקים אל קירות הבתים. כן, ואני חושבת שאנחנו צריכים לצאת מהפחדים, ובאמת ללכת באומץ על דברים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, להשיג אותם, שהם חשובים לנו, שמייצגים אותנו. וכמו שהשיר אומר, שאנחנו זן אדיר, כל אחד הוא זן אדיר, ציפור משוגעת.
מקסים. תודה רבה, יעל.
תודה, לנת. מסיבה משוגעת, נדחקים לסירות משוטים. כל יבשה היא ספינה שטובה.